שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. שלום רב לכל המאזינים בארץ ובחוץ על הארץ. אנחנו היום, לאור הפניות הרבות, נמשיך בפרק ב' של פרשת הבית היהודי, פרשת השידוכים, כפי שהיא נמשכת בפרשיות השבוע, לאור החרדה הגדולה שחרדו יצחק ורבקה, שיעקב יישא אישה מכתובת ספציפית, כתובת מדויקת, ובשום פנים ואופן לא מקבוצת בנות אחרת, עד כדי כך שרבקה אמרה ליצחק שיורה ליעקב בנה לקחת אישה רק מבנות לבן ולא מבנות החיתי, בנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, ועד כדי כך שרבקה אומרת שאם הוא ייקח מבנות החיתי, מבנות חטא, למה לחיים? היא לא רוצה לחיות. עד כדי כך הנושא היה קריטי בנפשה של אותה רבקה שילדה את הבחיר שבאבות, כפי שאומרים חז"ל, יעקב אבינו. והוא כבר הגיע לגיל 63 ודואגת לכך שהוא לא יישא אישה מבנות חטא. הם היו שרועים בתוך שבעה עממים שם, הכנעני, החיתי, היבוסי, הגרגשי וכן הלאה. לא, קצתי בחיי. אין לי טעם בחיים במידה שיעקב אבינו נושא אישה שאיננה מהמשפחה שלנו, מה שנקרא מהמשפחה הגרעינית שלנו. הדבר הזה היה בעצם קודם אצל חמיה, אברהם אבינו, שגם הוא חרד מאוד, חרדה גדולה, מי תהיה אשתו של יצחק. זה היה כל כך חשוב לו, עד כדי כך שהוא השביע את אליעזר וביקש ממנו ממש להישבע בנקיטת חפץ. והחפץ של ספר תורה שהוא הקדוש ביותר לא היה זמין באותו זמן, אז הוא נשבע במילתו, שימנה ידך תחת יריחי והשביעך, אל תיקח, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. משהו כל כך חמור, הוא מתערב לבן שלו בבחירת בת זוגו וקובע לו ממי לא לקחת. אל תיקח אישה מבנות הכנעני, החיתי, האמורי, הגרגשי, היבוסי, הפריזי. ושלח אותו למשפחה הגרעינית. לאן? כי ממשפחתי תלך. הוא הלך לחרן, שם הוא מצא את אליעזר, את רבקה, בת בתואל, ושהיה בנו של נחור, ונחור היה אח של אברהם אבינו. כלומר, היא הייתה נכדת אחיו. רבקה הייתה נכדת אחיו של אברהם אבינו, והיא בעצם התחתנה עם יצחק. יצחק ובתואל היו בני דודים. אבא של יצחק היה אברהם, אבא של בתואל היה נחור, ויצחק שהיה חתנו של בתואל היה בעצם גם בן דודו. רק מהמשפחה שלנו. כנ"ל הדבר המשיך ונשנה איכן אצל האימא השלישית, האימא ששמה רחל לאה. מאוד היה חשוב להם שלא ייקחו אישה מבנות החיתים, אלא רק ממשפחתם. נסע אותו יעקב אבינו לחוץ לארץ, הגיע לחרן, ושם שוב הוא מתחתן עם בנות לבן. לבן היה כידוע בן בתואל, בתואל היה בנו של נחור, כפי שאמרנו קודם. כלומר שיעקב ובתואל הם קרובי משפחה, אפילו כפולים, ומשם הוא לקח את אותם נשים. מדוע זה היה כל כך חשוב? מדוע? מה פשר החשיבות הזו של האימהות, של הקלות, של הנשים שבונות את בית ישראל? ובכלל, מכאן הרי לומדים על כל בית יהודי, כפי שרבינו המהר"ל בפירושו בגור אריה מעריך בעניין, מה פשר הדבר הזה? אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא ברית אבות. הבורא קראת ברית עם אברהם, יצחק ויעקב. ברית זה מין קשר, סוג של חוזה דמים, שבו הבורא מבטיח דברים, וכנגד זה הצד השני, האבות מבטיחים דברים. היה פה חוזה התקשרות נצחית בין האבות לבין בורא העולם. בורא העולם שומר את האבות ואת זרעם, את עם ישראל, לנצח נצחים, ואכן הברית הזו מתקיימת. אנחנו כבר על הכביש 3,333 שנים, מ-2448, היום כבר 5,781 שנים לבריאת העולם. ומצד שני, כלל ישראל גם התחייב בחוזה הזה לשמור תורה ומצוות, להיות נאמן לבורא העולם. אחד הסעיפים של הברית הזו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לזרחה אתן את הארץ הזאת וכן הלאה. הברית הזאת היא ידועה, אבל ישנה ברית נוספת שנקראת ברית האימהות. אומרים זאת בסליחות, זאת זכור ברית אבות ואימהות והשבטים. מהי ברית האימהות? אומרים חז"ל בתורת כהנים, מדרש הלכה של התנאים, בפרשת בחוקותיי בתוכחה, כתוב שמה בספרי דברי רב, בתורת כהנים, כתוב שם, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. הבורא מודיע שלמרות התוכחה, יש ברית שלא תופר לעולמי עולמים. בחירת עם ישראל לנצח נצחים ללא שום החלפה. והקשר הזה הוא קשר מהותי של קודש בריך הוא ישראל ואורית אחדו. וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. שואלים שם חז"ל, מה פשר הכפילות של שלוש פעמים להזכיר את, את, את? וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם. מדוע היה כתוב חסר אם היה כתוב וזכרתי בריתי יעקב ואף בריתי יצחק ואף בריתי אברהם אזכור? למה את, את, את? אומרים חז"ל, לרבות אמהות. ישנה ברית מיוחדת, מי תהיינה האמהות בעם ישראל? הדבר הזה הוא חלק אינטגרלי, ממש חלק בלתי נפרד מעצם ההתקשרות החוזית שבין בורא העולם לעמו אשר בחר בו לנצח, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. יש פה קשר, והקשר הזה מותנה גם בבחירת האימהות, לכן הם כל כך חרדו לדעת מי תהיינה האימהות שתקמנה את העם היהודי. האימהות האלה, שרה, רבקה, רחל ולאה. האימהות הללו הם חלק בלתי נפרד, ולכן לא היה אכפת כל כך, והייתה אפילו מורת רוח ליצחק ורבקה מאותם נשים שעשיו לקח. לקח את בוסמת בת אילון החיתי, עשיו כן לקח חיתיות, ועוד לקח את מחולת אחות נוויות על נשיו לא לאישה, זה כביכול לפצות שהוא כן לוקח מישהו מהמשפחה. ואת אוליבמה לקח נשים שהיו מורת רוח ממש ליצחק ולרבקה. זה לא היה אכפת מבחינה זאת שרבקה לא אמרה על כך קצתי בחיי, הואיל והיא ידעה שלא עשיו מקים את העם היהודי, אלא רק יעקב, שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע. ביצחק דורשים חז"ל במסכת נדרים למדבט, ולא כל יצחק, חלק מזרעו של יצחק יהווה זרע אברהם ויקים את העם היהודי. ומתי זה יתברר סופית איזה חלק? נכון, ידעו שחלק, לא כל זרעו של יצחק יקים את העם היהודי ויהווה זרעו של אברהם, אבל איזה הדבר הזה, אומר הרב מבריסק, יתברר סופית בצורה בלתי הפיכה רק בגיל 63 בסוף פרשת תולדות, שאמר יצחק ליעקב את הפסוק שהרמב"ם מביא גם בהלכות מלכים וגם בהלכות נדרים, הרמב"ם מביא את אותו פסוק שבו קבע סופית יצחק מיהו אותו חלק שלו שיהווה את בסיס המשך הקמת העם היהודי. מהו הפסוק? ויתן לך, אומר יצחק ליעקב, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך. לך את ייתן את ברכת אברהם. אתה הוא הממשיך. מדוע? אומר הרמב״ם, לפי שיעקב אבינו הוא המחזיק בדתו ובדרכו הישרה של אברהם. יעקב אבינו היה זה שהמשיך את המסורת. הוא נבחן 63 שנה. והסופי, המבחן, ציונים הסופיים במבחן הזה, היו בגיל 63, סוף פרשת תולדות, וזה בא לידי ביטוי בכך שמיד הוא מבקש ממנו, וכך אישה דאג, אם אתה נבחרת סופית, קריטי אצלי שתיקח אישה לא מבנות חטא, כמו שרבקה מאירה, אלא לך בבקשה לחוץ לארץ, סלם, מקום ששמו חרן, שם נמצא הגיס שלי ששמו לבן, ובבקשה תישא את בנות הדודה שלך, בנות הדוד שלך, ושם נמצאת רעייתך שתקים איתך את המשך הבית היהודי. זה היה ההחלטה, זאת הייתה ההחלטה הסופית, וזה היה ביות יעקב בגיל 63. ולכן עשיו נאמר שהגיב על כך קשות, וירא עשיו, הוא ראה, כי יעקב נתברך וציווה אותו יצחק לשאת אישה מבנות לבן, אחי אמו, אם יעקב, כן, אחי אמו רבקה, אם יעקב ועשיו, זה היה בשבילו נורא והיום, אבל הרדיפות המשיכו עד זיבול הבטרייתא, כלומר אפילו לא נתן ליעקב להיקבר בשקט, אלא ניסה להרער שם על המקום. זה היה המצב של יעקב ועשיו לכל אורך חייהם, מריבים בנחלת שתי עולמות. מה פשר הדבר? הסיבה לכך, מה פשר הדבר שכל כך חשוב לדעת מי האימא שמעמידה את השבטים, מעמידה את המשפחה? הדבר הזה מוזכר בדברי המהר"ל מפראג, שמסביר זאת בהקשר לנושא מעניין בפרשת השבוע בויצא. שם כתוב דבר מדהים בדברי רש"י, משום מה התורה לא הזכירה שרבקה נפטרה. כל האימהות מוזכר מפורש שהם נפטרו, שלא לדבר על חסרה אימנו, פרשה שלמה, והיו חיי שרה 100 שנה, ו20 שנה, ו7 שנים, ופרשה שלמה איך נקברה, ואת המסע ומתן שהיה עם אנשי חטא, לקבור אותה במערת המכפלה בחברון. כנ"ל רחל, ברור, מצבת קבורת רחל עד היום הזה, יעקב אבינו מספר ליוסף, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בעוד כברת ארץ, לבוא אפרתה ויקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. ואפילו לאה גם מוזכר בפסוק שהוא מזכיר ואומר יעקב אבינו, שמה נקברו אברהם ויצחק, שמה נקברו יצחק ורבקה, ושמה קברתי את לאה. רק אמא אחת לא מוזכר ולו במילה אחת שהיא נפטרה ונקברה במערת המכפלה. מי זאת האמא הזאת? רבקה. רבקה לא מוזכר כלום אודות הסתלקותה ופטירתה וקבורתה. למרבה גודל הפלא, מה שכן מוזכר זה שהעוזרת שלה, המינקת שלה, היא נפטרה. זה כן מוקדש פסוק בדברי הבורא התברך, ותמות שם דבורה מינקת רבקה, ותיקבר תחת האלון, ויקרא שם המקום ההוא אלון בחוט עד היום הזה. זה צועק לשמיים. אתה מזכיר שנפטרה העוזרת המינקת, דבורה מינקת רבקה, ואתה לא מזכיר שהאימא רבקה עצמה נפטרה? נודע ליעקב שאימו נפטרה מנקת אימו, כלומר כל מי שסייעה לה, ולא מוזכר שאימו נפטרה, רש"י מיד שואל, איך ייתכן? עונה רש"י, לפי כך העלים הכתוב מיטתה של רבקה. מדוע? שלא יקללו הבריות רחם שיצא ממנו עשיו ועמלק, ובהמשך הדורות, אמן והיטלר, גבלס, שטרייכר, כל אותם צוררים שכפי שהעיד רבי יוסף חיים זוננפלד, הנאצים ספק עמלק. אשכנז של היום, למרות שסנחריב בלבל את האומות, אבל עדיין אמר בשם הגאון בווילנה שאשכנז הוא ספק עמלק, ולכן כשבא הקיסר וילהלם השני בזמנו לירושלים, שהרבה רצו לברך עליו את הברכה שעושים על מלכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן מכבודו לבשר ודם, פרסם ומנה זאת רבי יוסף חיים זוננפלד מרה דאר עדי ישראל, ואמר שקבלה בידו בשם הגאון בווילנה, שאשכנז שלנו, הוא אמר את זה עוד לפני השואה כמובן, שאשכנז שלנו זה ספק המלאק, ועל מלאכים מהמלאק אין מברכים את ברכת המלאכים. אז אומר רשי, לפיכך העלים הכתוב, כלומר, העלימו, יש פה מעשה העלמה, הסתרה, הסתירו, לא רצו לדבר, לא רצו לעשות חדשות, לא רצו לעשות סביב זה המולה, לא רצו לפרסם זאת בתורה הקדושה. למה? העלים את מיטתה של רבקה, אלא הזכירו אותה באגב, ברמז, רשי מביא אלון בחוט בלשון יווני, זה אבל כפול, הזכירו לו שמלבד האבל על מותה של דבורה מנקת רבקה אמו, נפטרה רבקה עצמה. למה? שלא יקללו, באים ללוויה, רחמנא ליצלן, אז מדברים מי היה האיש, מי הייתה האישה, מי היו הילדים שלו, מה הוא פעל פה. אז ידברו על כך שהילדים של רבקה הזה, בהוציאה את העשיו הזה, שנכדו בן אליפז ותמנע אותו המלאק, עלולים להגיב לא טוב, כך זה ברובד השטחי של המילים, עלולים להגיב בצורה חריפה כנגד המנוח הזה, איך הוא היה צינור להעמיד כזה דבר, ולכן לא מדברים על זה, מסתירים את זה, זה לא קטע כל כך ראוי לפרסום. כך דברי רשי, מיד במקום שואל רבינו המהר"ל בספרו גור אריה, על כל החומש, מה עם אבא? הרי לרשע הזה ששמו עשיו, יש גם אבא. יש לו גם אבא. האבא הזה שמו כמובן יצחק. ויצחק לא מועלמת פטירתו. מזכירים, ויקברו אותו, עשיו ויעקב בניו. מזכירים שהוא נפטר, מזכירים מי קבר אותו. למה שם לא חשש בורא העולם לכך שאם אתה מפרסם את דבר מיטתו של יצחק, ירננו הבריות ויגיבו קשות כנגד מי שהביא לעולם את אותו המן הרשע, את אותו המלאק. עונה המהר"ל, וכאן מעריך רבות בחשיבותה של האימא, במרכזיות ההשפעה שלה על הילדים. מביא את הפסוק בן כסיל תוגת אמו ומסביר. כידוע ג' שותפים באדם. יש ג' שותפים באדם והם אביו, ואימו והקדוש ברוך הוא. אביו נותן בו, אומרת הגמרא במסכת נידה, את הגידים, העצמות וכולי. האמא נותנת את הבשר והדם, והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, שממילא מביאה את ראיית העין, את שמיעת האוזן וכן הלאה. האדם הוא יצור שמורכב מגימל שותפים, כידוע הדבר המוז בשם שלו, אדם, א' ד' מ'. א' ד' מ' בגימטריה מ' ה' מה? 45. 45 משום שאב בגימטריה 3, אם בגימטריה 41, יחד 41 ועוד 3 זה 44, כמו דם, גימטריה של דם, ואלף, האלף הראשונה במילה אדם, זה כמובן רומז לבורא העולם, שהוא אלופו של עולם, יחידו של עולם, וזה המילה, זאת המילה אדם. אדם, במילה הזו, מונחים ג' השותפים שיש באדם. אומר רבינו המהר"ל, דע לך, אם אנחנו דנים, אם אנחנו חושבים, איזה חלק יש לו הכי משמעות בהתמודדות, ביצרים, בתאוות, במידות הקלוקלות, איזה מרכיב מרכזי בהווייתו הבסיסית של האדם, הוא מהווה גורם יותר משפיע על אופיו, על מידותיו, הבשר והדם, החלק שאימא נותנת, או הגידים והעצמות בחלק שאבא נותן. אותו חלק שהקדוש ברוך הוא נותן הוא כמובן החלק הרוחני, זה היצר הטוב, זה הצלם אלוקים, זה הנשמה שבמוחי, זה ודאי מטה אותו לחשוב, לתת לו מצפון מה שנקרא, להתבונן, לעורר בו את החלקים של להיות טוב, מה הוא רחום, הפתה יהיה רחום, מה הוא חנון, הפתה יהיה חנון, מה הוא גומל חסדים, הפתה יהיה גומל חסדים, וכמו שאמר מי שאוסיף, מה הוא הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, כפי שאמר, אמרו לאותה מטרוניטה, כך תהיה גם אתה עוסק בשדחנות, בלהקים בתים בישראל, כפי ששואלים את האדם לאחר מותו, אחד מששת השאלות, עסקת בפריה ורבייה? העמדת יתומים, חיתנת יתומים, עזרת לחתן קלות, חתנים, השתתפת בנושא הזה בתור ביזנס, בתור עסק, תהיה דומה לו, וזה החלק האלוקי שמטה את האדם לטוב. החלק הזה הוא החלק הנשמתי של האדם. אבל יש גם באדם חלק נמוך יותר, שמורכב מאבא ואמא. ילד בגמטריה 44, אבא ואמא. הילד הזה, הילוד הזה, יש בו חלק של אבא, עצמות וגידים, ויש בו חלק של אמא, שנקרא בשר ודם. איזה חלק יש לו יותר משמעות ויותר דומיננטיות, יותר השפעה עם האיכות שלו, לא טובה, על המידות הרעות של קנאת אהבה וכבוד, כעס וכדומה. ברור, אומר המהר"ל, שזה החלק של הבשר והדם. יש מה שנקרא החלק של חמימות הבשר, חום התאווה. דם תמיד מהווה ביטוי ליצר אדום, עליתי נינה מן האדום, האדום הזה כי עייף אנוכי. והבורא מתערב באמצע המשפט הזה של הנער בן ה-15, שהיה אז עשיו בן 15 בפטירתו של סבו אברהם אבינו, בן 175 היה אברהם, והוא מתערב הבורא ואומר, על כן קרא שמו אדום. אדום זה צבע מגרה, צבע שנותן תשומת לב, מושך יותר תשומת לב, מהווה ביטוי לדם. אדום, דם. כבד, כולו דם, ולכן להכשיר כבד צריך הרבה יותר להתאמץ, לצלוט אותו על האש עצמה, לא על ידי צירוף של מים, משום שכבד הוא ביטוי לכוחות הנמוכים שיש בנפש האדם, הכוחות היצריים יותר, המאוד מאוד עמוקים בחלקים מאוד תחתוניים, מאוד ירודים. ואשר על כן, הצבע הזה כתוב בהלכה שאסור לאישה ללבוש בגד בצבע אדום, הועיל והדבר מושך תשומת לב מיותרת, תשומת לב שעלולה להזיק ולהדליק אש יצר הרע בקרבם של הצופים והרואים. אדום הוא ביטוי ליצר נמוך יותר. האמא מביאה את החלק של הבשר והדם, ואילו האבא מביא את החלק היותר גרמי, היותר עצמותי, שהוא פחות משפיע בנטיות לכאן ולכאן. ואשר על כן, אומר המהר"ל, זאת הסיבה של האמא, שהיא בעלת השפעה כל כך קריטית על אופיו של הילד, חשוב מאוד לבחור ממשפחתנו, מהמשפחה הגרעינית שלנו. לא מאותם כנעניים וחיטים ופריזיים וכדומה, שהם בעלי התואבות הקשות, כפי שמגדיר הבורא יתברך, אל תלכו בדרך כנען ולא תלכו בתואבותיהם, משום שכבר הכרעתי והעברתי אותם מהמקום אשר מלאים, מהמקום הזה ארץ כנען, שסולקו מן הארץ לאור התואבות הקשות שהיו בה ועשו בה. הם ביטוי למערכת נמוכה יותר. ולכן העניין הזה היה קריטי גם לאברהם אבינו וגם ליצחק ורבקה, לבחור אישה לא מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, משום שחשוב שהמידות של כלל ישראל יהיו המידות שהם ראשי תיבות גבר, גבר ראשי תיבות גמלי חסדים, רי בית ביישנים, ריש רחמנים. כך מגדירה הגמרא במסכת יבמות, כך בדקו בזמן הגבעונים, בזמן יהושע בן נון, האם האיש הזה שייך לזרע ישראל או לא. עם ישראל הוא בטבעו גברים, גברים, גומלי חסדים, ג' ביישנים, ב' וריש רחמנים. המערשה הקדוש בחידושי אגדות מביא שם ששלושת המידות האלה שורשם באבות הקדושים. גומלי חסדים, גנים של אברהם אבינו, שהיה מידת החסד. להסתכל במבט רחב יותר, לא באגו של מה שנוח לי, אלא להיות ויר, בעל פתיחות לראות את הסובב, את מצוקותיו של הסובב, כפי שהרב שך הסביר בפרשת וירה. ויר, ויר רוצה לקרותם, ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. פעמיים ויר, הייתה לו פתיחות, למרות שהיה בהחלט לגיטימי שהתעסק יהודי זקן בן 99 בניתוח שהוא חווה בעצמו בברית המילה, ועכשיו הוא ביום שלישי למילתו, מה לו ולהתעסק מי הולך בחוץ ואין לו מקום להתאכסן בו. אבל הואיל ואברהם הוא פתוח אמיתי, לא פתוח ליצרים שלו ולתת להם את כל סיפוקם, לכבוד שלו, ליצר של התאווה או לקנאה, אלא פתוח לעולם לבחון את מצוקותיו של הזולת. ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים אליו, עליו, ויר, וירוץ לקראתם, וזה הגן ששמו אברהם אבינו, שנתן לו את הבסיס לבדוק מי הוא בעל הבירה, מי הוא הבעל הבית של העולם שנותן לי פעילות לבלב תקינה ללא צורך בשום זריקות אינסולין כדי לאזן את רמת הסוכר בדם? מי הוא הנותן לי את הכליות שמונעות ממני צורך בדיאליזה? מי נותן לי את ה-120,000 קילומטר אורך כלי דם של עורקים ועורקיקים, נינים ונימונים, ורידים וורידונים שמספקים בלחץ דם מבוסת של 120/80, ואין צורך, באין שום בעיה של קרישים וכל מיני טרומבוזות? מי נותן לי את הסחוס? הוא פתוח. הוא לא מצומצם ומשוחד לצרכים האישיים שלו. זה אבי האומה, שהוא אבי החסד ואבי האמונה, ששורשם אחד, פתיחות אמיתית. פתיחות למצוקות הזולת, פתיחות לראות חסרים ולמלא אותם כפי יכולתו, הכנסת אורחים וכדומה, ופתיחות לשאול מי הבעל הבית, מי מרים פה את כל הגלקסיה, את כל מערכת כוכבי השביט, כוכבי השבט, כוכבי הלכת, מאיפה זה מגיע, כל כך הרבה מיליארדים של כוכבים, מאיפה זה מגיע, מי מניח אותם, למה מניח אותם, מהי המטרה בכל זה. זה גן של האות ג', גומלי חסדים. האות ב' של גבר, בישנים. בושה היא שורש עמידה של יצחק, הועיל ובושה, מסביר המרשה, היא ביטוי ליראה, למען תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחתהו. מה נקרא יראה על הפנים? זו מידת הבושה, אומר רשי. כשאדם יש לו יראה, יראת כבוד, יראת הרוממות, אז הדבר בא לידי ביטוי בזה שלא מתאים לו לעשות פעולות מגונות, הוא מתבייש לעשות זאת. מידת הביישנות, בנות ישראל ביישניות הם, הביישנות הזאת בא לידי ביטוי ביותם צנועות, וצניעות זה ביטוי ליראת שמיים. רבינו החזון איש אמר שלבדוק יראת שמיים אצל בחורה, זה רק בפרמטר אחד. צניעות. שום בדיקה אחרת אין. היא יכולה להתפלל אפילו הרבה פעמים, אבל עדיין זה לא יבטא יראת שמיים אמיתית, זה יפה. היא יכולה להתנדב אפילו במפעלי חסד שונים ובאגודות חסד, עדיין זה לא יהווה ביטוי ליראת שמיים אצל בת ישראל. הביטוי היחיד האמיתי ליראת שמיים זה בדיקת הצניעות שלה, עד כמה היא באמת יותר עולם פנימי, לא מתבלטת ופועלת בהתאם למציאות של יראת שמיים שלה, ככל שהוא יותר חזק, כך הצניעות שלה יותר עוצמתית. יצחק אבינו הוא עמוד היראה, והדבר בא לידי ביטוי בביישנות. השורש של עם ישראל, שהוא בטבעו ההפך ממה שנקרא היום הישראלי, החוצפן, שזה כמובן תוצאה של אכילת נבלות וטרפות וצפיות אסורות, ולצערנו הרעלת המערכת הנשמתית על ידי טמטום הלב, כפי שהבורא אומר במפורש, אם אתם תאכלו נבלות וטרפות, אם אתם תאכלו כל מיני דברים שלא מבוררים היטב מתולעים, או לא מבוררים בצורה אמיתית, בניפוי אמיתי של נפת משי, אמיתית שמבררת שאין שום מעופפים אפילו זהירים, אם אתם תתאמו בכל מיני שפנים וחזירים וכדומה, זה יגרום לכך שתהיו בגדר טמטום, כלומר יהיה משהו אטום. אל תתאמו בכל אלה, כתוב שמה, אל תהיו, אם אתם תאכלו את הדברים האסורים האלה, ונתמיתם בם. כתוב את המילה ונתמיתם שם ללא א', ונתמיתם ו', נ', ת', ת', ונתמיתם מם תף מם, ללא א', מלשון וניתמתם. טומטום זה מי שלא רואים ברור מה מינו. הוא אטום, משהו סגור, יש לו נשמה יהודית, אבל ישנם שכבות שמאפילות את אורה של אותה נשמה. והדבר הזה משפיע על המידות שלו, משנה את אופיו, משנה אפילו את דעותיו, כפי שהרמב״ם כתב בתשובה לאותו ידידו, שהחל לפתע לשאול שאלות באמונה, והשאלה והתשובה מובאים בספר שומר אמונים של רב אהרון רוטה, בעל השומר אמונים, והרמב"ם מונה לחברו ואומר לו, תשמע, אני חושש שהקצב בעל האטליז אצלכם מאכיל אתכם דברים לא כשרים, כמו שהשאלות שאתה שואל, זה לא שאלות שבאות ממקור של רצון לעיין או להבין את עומק הנושא של האמונה, אלא שאלות שנובעות מפעפוע של גורמים אפיקורסיים בנפשך, שנולדו כתוצאה ממאכלות אסורות. כנל מביא האור החיים הקדוש בשם הארי הקדוש בפרשת אחרי מות, שלפעמים רואים בחור או בחורה שדעתם, הדעות שלהם השתנו לרעה, או המידות שלהם השתנו לרעה. רואים לפעמים נער שמפסיק להתפלל בכוונה, הוא נהיה יותר קר בירת שמיים, היא מתחילה לקצר ולהצמיד בגדים. חלק מהסיבות, אומר דה לך, אמר לי הארי הקדוש, כך אומר האור החיים הקדוש בשם הארי, שזה נובע מזה שהוא כנראה אכל מאכלות אסורות, לא הקפיד על הכשרות המקסימלית, או שהכשיל אותו אפילו בשוגג, אם אדם בולע בטעות אמה או אקונומיקה, זה גם מרעיל אותו, זה לא משנה אם הוא התכוון או לא התכוון. הוא כנראה הכניס אליו מזון לא כשר, או שהוא צפה בסרטים או בסרטונים, צפה במגזינים שונים, או שהוא שמע דברי כפירה. כך כותב גם הסטייפלר הקדוש, אביו של מרן שר התורה שליטה, רבינו יעקב ישראל קניאבסקי, בהקדמת ספרו חיי עולם, שהוא כתב את הספר מוסר הזה, ספר מוסר יחיד שהוא כתב חיי עולם, כפי שבנו שיבדל לחיים ארוכים, רב חיים כתב ספר מוסר יחיד בשם אורחות יושר, אז רב הסטייפלר כותב בהקדמה, אני כתבתי את הספר הזה משום ששאלו אותי בחורים שאלות, ודע לך, לפעמים אני פוגש מלא, בחורים שמתחילים לשאול שאלות ולהיות נתקפים באירורי כפירה ואפיקורסות ואירורים רעים, והדבר הזה נובע כיוון שהם קראו בעיתונים מאמרים מאפיקורסים או מכל מיני אנשים שאין אמונתם שלמה. שהם דבוקים בכל מיני מקורות, היום זה נקרא מסכים, אייפוניסטים, או אנשי אינטרנט, שהם כותבים מאמרים שונים, בעיתונים שונים, והדבר הזה גרם לו בלבולים, הוא מביא שם שהרמב״ם כותב זאת בהלכות עבודת כוכבים, שאסור לקרוא את מאמריהם, כיוון שעצם מאמריהם של אותם אפיקורסים, מטיל ספקות, הן באופן עיוני, טבעי ואין באופן סגולי, ומוליד בלבולים. לכן הוא כתב לנבוכים, כמו שהרמב״ם כתב את הספר מורה הנבוכים, רק לנבוכים. מי שלא נבוך, שלא יפתח את הספר. הספר נועד למי שנבוך, והוא מורה נבוכים. כך, הנושא הזה של יראת שמיים הוא דבר שמושפע לא רק מעניין של דעות, חוסר בישנות, חוצפות ישראליות, דיבורים גסים וכדומה, זה תוצאה של נפש מושפלה יותר, שירדה לדיוטות תחתונות כתוצאה מאכילות אסורות, דיבורים אסורים, צפיות אסורות, הקשבות והאזנות ללחנים או שירים ששרים אותם אנשים פורקי עול, מחללי שבתות, אוכלי טרפות, כופרים, אפיקורסים, וכשבן או בת מקשיבים לזה, הרוח של המשורר נדבקת בנפשו, של השומע ומטילה שם קרירות, וממילא הדבר בא לידי ביטוי בניתוק מרצון לקשר עם אלוקים, ניתוק מרצון להידבק בבורא, לקיים את רצונו, את מצוותיו, לדקדק בהלכה, נהיית איזה כלילות כזו, כלילות, נקלה, כליל, קר, משהו מבוזה, משהו שהוא מאוד לא חשוב, לא יקר, ההפך מיקר זה זול, ההפך מחשוב זה כמובן דבר כליל. הכלילות שאתה רואה ברחובות, הצחוקים, הבדיחות, אין לזה כל קשר לשמחה. האנשים האלה יכולים להיות הכי עצובים שבעולם, רק כל הזמן מתבדחים ומתבדרים. זה מין בידור, פיזור. בידור זה מילה ארמית שתרגומה הוא פיזור הנפש. וזה לא קשור לשמחה ששורשה בצמיחה. וצמיחה מולידה תחושה בנפש של השלמה, של התפתחות, של צמיחה נוספת ושמחה נוספת שמולידה צמיחה נוספת, כפי שהסברנו. אשר על כן ברור שהירידות האלה מהתחושות של יראת שמיים נובעות בין השאר כתוצאה מסיבות סגוליות, מעבר לסיבות טבעיות שמישהו קלקל אותו. מישהו הראה לו תמונה, הוא אכל במקום שלא בדרו שהמשגיח היה בזמן והפריש מעשר, או שלא ניפו את זה ניפוי אמיתי, ואז יש מעופפים שונים, שמי שיודע מה קורה במאפיות, זה בפרט בימות הקיץ, החמים, צריך להחליף שם את כל מערכת הניפוי, כל 3-4-5 שעות, משום שמיד מתפתחים זחלים חדשים וביציות חדשות, הדבר הזה הוא ידוע למי שקצת מתעסק בתחום הכשרות, כמה קשה היום לאכול דבר שהוא באמת כשר, 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 ולא לסמוך על כל מיני טריקים וקומבינות של משגיחים שונים שבאים, מחתימים והולכים. אני לא סומך על חותמות בלבד, אני רוצה לדעת באמת מה אני מכניס לגופי, זה נהיה חלק ממני. לכן חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה לצדיקים, ותוספות אומר שזה בעיקר מדובר על נושאים של אכילה. הוא לא מביא תקלה לצדיקים שהם יאכלו דבר לא כשר, אפילו באונס גמור, אבל הוא שומר על הצדיקים שישמרו את צדקותם, שאם הם מצידם עשו את המקסימום, אז הבא להתאר מסעין אותו, ולא נותנים להם להיכשל במידי דה אכילה, הרבה עובדות כאלה על האדמור מגור, זצל בעל האמרה אמת, על החפץ חיים זצל ועוד. זה האות ב' של גבר, ב' בישנים. מה זה האות ריש? ריש של גבר רחמנים. אומר המהרש"א, המידה היהודית היא מידת הרחמנות. נתבעים ונותנים. מאיפה השורש שלה? יעקב אבינו. גידל 26 ילדים ופיתח אותם. היה מסור להם כתרנגולים, כך אומרים חז"ל. גידלתי אותם כמו לול של תרנגולים במסירות עצומה. לכן כתוב ברמב"ן שלא היה לו את הפנאי או לא התעסק בהעמדת בימות בחוץ, ויקרא בשם השם סביב בארות. לא כתוב אצל יעקב אבינו, זה כתוב אצל אברהם ויצחק. הואיל ויעקב אבינו הייתה לו משפחה ברוכת ילדים, השקיע בכולם, ועל כן כנראה מיטתו שלמה. אין לו שום ילד נושר, אין לו שום ילד שנפל. הוא חשש על יוסף, אבל התברר וירא את העגלות שהוא לא נשר, ולכן הוא כל כך שמח ויכל לצאת מן העולם באופן שחז"ל אומרים עליו, יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. הוא גידל אותם מתוך רחמנות עצומה. מידת הרחמים שיש בזרע ישראל באה מיעקב אבינו, וזה גומלי חסדים בישנים רחמנים. את זה הקימו אבותינו הקדושים, וזה נקרא זכות אבות. זכות אבות, אני מבקש זכות אבות, פירושו אני מוכיח שיש לי קשר לאבות הקדושים שלי. זה לא מספיק לבוא, אבל לא מספיק שיש לי פרוטקציה של סבא שפעם היה צדיק, אני צריך להוכיח שאני הולך בדרכו, שאני משתמש בגן הטוב הזה שנתן לי אברהם אבינו, מידת החסד, בגן הטוב הזה שנתן לי יצחק אבינו, מידת היראה והבושה, בגן הטוב הזה שנתן לי יעקב אבינו, אין קוראים אבות אלא שלושה, שהוא מידת הרחמים, ואז אני יכול לבוא ולומר, בורא העולם, תעשה לי פרוטקציה. היו לי שלושה סבים, כאלה גדולים, היו חברים הכי טובים שלך, הם מרכב את השכינה בעולם. יש לי קשר אליהם, יש לי את הזכות של האבות, יש לי פוטנציאל לצמוח. עשה לי טובה, תן לי ישועה, תן לי את הצור, תן לי את האפשרות לחיים בריאים, לשמחה, למשפחה טובה, כדי שאוכל למצות ולהוציא את הכוחות האלה של גבר, גומלי חסדים בישנים רחמנים מן הכוח אל הפועל. על כן האבות כל כך דאגו שגם נשותיהם של האבות, קרי רבקה ורחל ולאה, יהיו מבוררות מהמשפחה הגרעינית הזו, שלמרות שהם היו עובדי עבודה זרה, אבל היה להם מידות טובות, ועל ידי מידות טובות אפשר בכמה דקות, בחצי שעה, לשכנע את רבקה בת בתואל אחות לבן, באמת של האלוקות, באמת של התורה, כנה לשכנע את רחל ולאה, למרות שהן בנות לבן, ואחיות של אחי בני לבן, מידות טובות שמסוגלות לומר, תאיתי, כן, זאת האמת, מכאן מתחיל הכל, נדבו ליבו להכיר את בוראו, כן, אני חייב להיות מכיר טובה למי שמהווה אותי, בורא אותי, מנשים אותי. מידות טובות, אמהות ואבות, הם הבסיס לתקומת כלל ישראל. זו הסיבה שבבית יהודי חשוב לבדוק בדיוק את המידות של האמא, של האבא, וכך בדקו את רבקה במידות הטובות של השקינינה וגם את גמליך השקה. שנזכה להיות בעלי מידות באמת מתוקנות, מידות רומיות, ולבנות בבסיס הזה את המשפחות הנהדרות של כלל ישראל, שיהוו גם אור לעולם, ובכוח זה לראות בקרוב בגאולה השלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. כל חי תמיד איתי.